טוב, בוקר טוב לכולם. היום נעשה סוגיה קצת הלכתית וגם קצת אמונית לגבי שאלה בהלכה, האם אדם מקיים מצוות ביקור חולים בטלפון? כן? איך? לא, נראה לי סוגיה אחרת, ניחום אבלים קצת. נראה לי קצת שונה.
יש לי שאלה
לפני
שאתה
מתחיל.
היום יש לי יום צו. האם יש מניעה ביום
היום צו להתגלח? לא נראה לי.
שואל שאלה
ש... שאלה טובה, לא יודע, לא ששמעתי.
יש איזה מניעה?
אני לא מכיר. צריך לשאול מישהו שיותר בקיא בהלכות אבלות. אני לא כזה למדתי בהלכות אבלות, אבל לא נראה לי. כן, זה לא יכול פחות. טוב. אז האם אדם מקיים מצוות ביקור חולים בטלפון, כן? וזאת השם שלו, כולם יהיו בריאים, וזאת השם, פעם ישראל. זהו, האם אדם שומע שחבר שלו לא מרגיש טוב, והוא עכשיו רוצה להתקשר אליו, לשאול בשלומו, האם בזה הוא מקיים מצוות ביקור חולים, או שלא, עד שאתה לא מגיע אליו לבית, או לאיפה שהוא יושב, אתה לא מקיים את המצווה, הטלפון זה נחמד, אבל מצוות ביקור חולים, זה ללכת לבקר אותו. זה שלוש עמודים כל איזה. אז לפני זה, אז בוא נראה את הסוגיה. לפני שנראה את הסוגיה ההלכתית ואת כל המקורות שלה, נראה את ההקשר של זה לפרשה. טוב, אז כל הסוגיה הזאת שביקור חולים היא קשורה לפרשת שבוע, עד מעט עכשיו נראה למה, ואז ניתן להיכנס להגדרים ההלכתיים. כתוב, אני קורא מקור אחד בפרשת ויחי, הפרשה שלנו, ויהיה אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. כתוב בחז"ל שהשליח הזה זה היה אפרים, הבן של יוסף, ואפרים מגיע ליוסף ואומר לו, אביך חולה, יעקב אבינו חולה, ואז הוא הולך לבקר את יעקב, והוא מברך את מנשה ואפרים וכו'.
זה החולה הראשון בתנ"ך.
יפה מאוד. אומרת הגמרא בבבא מציעא, אני קורא מקור 2, הגמרא בבבא מציעא פ"ז. אומרת הגמרא, הנה אביך חולה, תניא. עד יעקב לא אבי חולשה, עד יעקב לא היו אנשים חולים. עתה יעקב הוא בא רחמה ואבי חולשה, בא יעקב ביקש מהשם, ביקש רחמים, שאדם יהיה לו חולי, ואז רק מאז נהיו חולים, שנאמר, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. עד כאן דברי הגמרא, וצריך להבין שתי דברים. אחד, מאיפה לומדים מהפסוק שהוא היה החולה הראשון, דבר ראשון. דבר שני, למה יעקב ביקש חולי? אני קורא שורה למטה, תורה תמימה, קצת בקטן, הוא מסביר מה המקור של הלימוד מהפסוק. פירוש אחד אומר, על פי הגמרא בפסחים, הגמרא בפסחים אומרת שאסור לבשר בשורות רעות, זה לא טוב. והגמרא שמביאה סיפורים, שנגיד רצו להודיע למישהו שנפטר לו האבא, אז לא באו ואמרו לו, אבא שלך נפטר, אמרו לו, אמא שלך חיה. ואז הוא אמור להבין מההקשר את ההפך, כן? אז אפרים, הבן של יוסף, ברור שהוא היה תלמיד חכם ובעל לימוסים, אז קשה שהוא יבוא לאבא שלו ויגיד לו בשורה רעה באופן ישיר, אבא שלך חולה, יעקב אבינו חולה. אלא מה? הוא היה צריך להגיד, אחים שלך בריאים או משהו כזה, ולרמוז לו, למה הוא אמר לו את זה ישירות? ברמז, למה הוא לא אמר לו את זה ברמז? הוא אמר לו ישירות שיעקב אבינו חולה. מכאן למד התורה תמימה שזה המקור, למה? כי בגלל שלא היה חולים בעולם, אז זה או שאתה בריא, או שחס ושלום אתה מת, אין באמצע חולה. אז הוא אמר, אם אני אגיד לאבא שלי, יוסף, שיעקב אבינו הוא, נגיד סתם, האחים בריאים, או מישהו בריא, הוא לא יבין שהפוך זה אבא שלו חולה, הוא יבין שאבא שלו נפטר, כי אין חולה. זה שלא עושה את הבריא, הוא עושה את המת. לכן הוא היה חייב להגיד לו, הנה אביך חולה. כי לא היה לו אופן לשנות.
יש הלכה שאומרת, כשאתה רוצה לבשר למישהו שמישהו נפטר, כן? אז אתה הולך ב...
זה מה שאמרתי עכשיו. צריך לעשות ברמז. אז למה כאן, מזה שכאן לא היה רמז, הוא אמר לו באופן ישיר, הנה אביך חולה. למה הוא לא אמר לו ברמז, מישהו בריא והוא יבין שהוא חולה? כי הוא הבין שאם הוא יגיד מישהו בריא, הוא יחשוב שאבא שלו נפטר, כי אין חולה במציאות. מכאן רואים שזה החולה הראשון. שלא היה לו אפשרות לשנות, הוא היה חייב להגיד בדוגרי. כי לא היה אפשרות לשנות, זה פירוש אחד. פירוש שני, הוא אומר שלומדים מזה מהמילה הנה אביך חולה. שהרשב"ם על התורה כותב שהמילה הנה היא מסמלת תופעה לא רגילה. כמו שכתוב, הנה תאומים בבטנם, מביא כאן הרבה פסוקים שהמילה הנה זה משהו של הפתעה, שלא היינו רגילים אליו עד היום, ופתאום הוא הגיע למציאות, התורה כותבת הנה. אז גם כתוב, הנה אביך חולה, דחידוש, עד עכשיו לא היה חולים, עכשיו פתאום נהיה חולים.
הנה זה בגימטריה 60.
עוד נביא, זה הגאון מווילנה, נכון, עוד שנייה נראה את זה. אבל אני קודם מדבר על צורת הלימוד. מה צורת הלימוד? או מהמילה הנה אביך חולה, הנה זה חידוש, עכשיו לא היה חולים יעקב אבינו הוא החולה הראשון, או מזה שהוא אמר באופן ישיר, הנה אביך חולה, והוא לא רמז לו איזה, למה הוא לא רמז? כי הוא הבין שאי אפשר לרמוז כזה דבר, כי זה לא היה במציאות, הוא לא יבין מהרמז שאבא שלו חולה. הוא היה צריך להגיד לו באופן ישיר, יעקב אבינו חולה, אפילו שלא היה כזה דבר במציאות. למה יעקב אבינו ביקש שאדם יהיה חולה? עוד אני קורא מקור שלישי רשי. אומר רשי, באי רחמה ואב החולשה, שיחלה אדם לפני מותו ויצווה לביתו. יעקב אבינו ביקש, למה? כי לפני שאדם היה חולה, הוא פשוט היה נפטר בבום. הוא מתנהל במדרשים איך הוא היה נפטר, אבל לא היה תהליך הדרגתי. יעקב אבינו ביקש, אי אפשר ככה, אדם הולך, פתאום אין לו זמן להיפרד מהמשפחה. לכן הוא התפלל שיהיה חולי לפני המוות. ככה רשי כותב כאן, פשט רשי כתוב ויצווה לביתו. זה נשמע צבא, זה נשמע כאילו שיהיה לו זמן לחלק את הנכסים. אבל התורה תמימה מפלפל בעוד מקומות שמשמע לא ככה, אלא הכוונה היא שיהיה לו זמן לדבר עם המשפחה. להביא להם דברי מוסר, להוכיח אותם, כמו שחזל אומרים שהמוסר הכי חזק זה מה שהאדם אומר לפני שהוא נפטר, כי אדם לא עכשיו יתווכח איתו.
אבל למה כותב על עצמו, על כל אדם שהוא חולה, שיבקש, הוא יודע זה היה...
לא, כי לפני זה לא היה בעולם, מיעקב אבינו זה נהיה ככה לכל המציאות. עכשיו זה נהיה בכל המציאות, אדם לפני שהוא נפטר, הוא לא בבום נפטר. זה קורה בדרגתיות, ואז שלאדם יש זמן לעשות תשובה, יש לו זמן לצוות את בני ביתו וכו'. אוקיי. יש גמרא שמביאה קצת סתירה בזה. כאן התחלתי בדברי אגדה, אחרי זה נעבור לסוגיה הלכתית. אני קורא מקור 4, הגמרא בבבא בתרא ט"ז. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותה מיד מתרפא. ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם, תלה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. אמר רבי, היינו דאמרי אינשא עיד ליומא עיד לקציר. הגמרא שם דנה בפסוק, והשם בירך את אברהם בקול. מה זה בכל? הגמרא מביאה הרבה פירושים, בת וכולי, יש הרבה פירושים. אחד הפירושים שם זה האבן טובה הזאת. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו אבן טובה, שכל מי שהיה מסתכל בה היה מתרפא. ואחרי שנפטר אברהם אבינו, הסגולה של אבן טובה עברה גלגל חמה, ולכן השמש יש בה איזה משהו שמרפא ועוזר לחולי. שואל שם תוספות במקום, לכאורה זה קשה מהגמרא שראינו. לפי הגמרא שראינו, מי היה החולה הראשון? יעקב, אז למה לאברהם אבינו היה אבן שמרפא חולים? לא היה חולים בתקופת אברהם אבינו. יעקב אבינו היה החולה הראשון, זה היה אחריו. בתארץ תוספות שתי תירוצים. תירוץ אחד, לא היה חולי שמתים ממנו, על כן היה חולי של מכה. אדם בא קיבל מכה, ברור שזה גם היה לפני יעקב אבינו, אדם קיבל מכה. חולי כזה, האבן הייתה מרפא. על חולי שנופל מהשמיים ולא ממכה, לא היה כזה דבר. תירוץ שני, היה אנשים גם חולים, יכול להיות שהיה אנשים מצוננים. גם לפני יעקב אבינו, אבל לא היה חולי שמתים ממנו. זה היה תירוץ השני. ימי יעקב אבינו, יעקב אבינו יתפלל שלפני שאדם נפטר יהיה לו חולי של גסיסה. בסדר? בכל מקום רואים מכאן, מהגמרא כאן למסקנה, הוא יצא לנו ככה. עד יעקב אבינו, אנשים כן היו יכולים לקבל מכות, וכן היו יכולים להיות מצוננים. אבל לא היה כזה דבר להיות חולה לפני המוות. בא יעקב אבינו וביקש להיות חולה לפני המוות, כדי שאדם יספיק לצוות את בני ביתו. אוקיי? אני הופך המודגה. הגמרא לא הסבירה לנו אבל מה קרה לפני יעקב אבינו. כתוב שלפני יעקב אבינו אדם היה פשוט נפטר בבום, לא כתוב איך הוא היה נפטר. כתוב שמיעקב אבינו התפלל שאדם ייפטר מהעולם, זה יהיה בתהליכים. ומה, מה קרה לפני זה? זה כתוב בפרקי דרבי אליעזר. כותב בפרקי דרבי אליעזר, פרק נ"ב, אני קורא מקור 6, מופת רביעי, כן, הוא מביא שם הרבה, כמה מופתים שיש במציאות. אז הוא כותב ככה, מיום שנבראו שמיים וארץ לא היה אדם חולה, אלא אם היה בדרך או בשוק, היה עוטש, אדם היה מתעטש, והייתה נשמתו יוצאת מנחיריו. עד שבא יעקב אבינו, ביקש על זאת רחמים, ואמר לפניו, ריבון כל העולמים, אל תיקח את נפשי ממני, עד שצווה את בניי ואת בני ביתי. ונאתר לו הקדוש ברוך הוא שנאמר, ויהיה אחר הדברים האלה, ויום אלו יוסף עיני אביך חולה, ושמעו הדברים כל מלכי הארץ, ותמאו שלא היה כמותו מיום שנבראו שמיים וארץ. הם אמרו, איזה פלא זה, עד עכשיו אדם היה מתעטש, פשוט נפטר. פתאום יש כזה דבר גוסס. לפיכך חייב אדם לומר, אומר הפרק דרבי אליעזר מסיים, לפיכך חייב, לא כתוב מותר, חייב אדם לומר בתשעתו חיים, שנהפך המוות הזה לאור, שנאמר התשעותיו תהיה לאור. כתוב כאן פרק דרבי אליעזר, שלפני יעקב אבינו איך אדם היה נפטר מן העולם? על ידי אפצי. אדם היה מתעטש, מאיפה שנכנסה לו הנשמה והיפך באפן נשמת חיים, משם הייתה יוצאת הנשמה. יפה מאוד, אומר הפרקת הרבי אליעזר, לכן אדם שמתעטש חייב להגיד חיים. חייב להגיד חיים, עוד מעט נראה את מה שאתה אומר, יפה, מה שאתה אומר, יפה, עכשיו המדרש באמת אומר אסותא, אסותא זה רפואה, כן, לכן יש בית חולים אסותא, אסותא בארמית זה רפואה, והמדרש, וזה גם הובל להלכה במגן אברהם, אומר שחייב, הלשון של הפרק אליעזר זה חייב, שאדם מתעטש, חייבים להגיד לו, עשו את הבריאות, ואתה צריך להחזיר לו, ברוך תהיה, ולשועתך קיוויתי השם. יפה. ככה מובא בחז"ל. אדם מתעטש, אתה אומר לו, עשו את הבריאות, לא משנה מה, כאילו, כן משנה, כן, בקיצור, אתה אומר לו, לבריאות, הוא מחזיר לך, ברוך תהיה, ומוסיף את הפסוק, לשועתך קיוויתי אדוני. למה לא עושים את הדבר הזה? הרי המדרש אומר שזה חובה, וגם הגן אברהם פסק את זה להלכה, אבל רואים שפחות הקפידו בזה, כן? לפני שאני אסביר לכם למה, אני קורא את המקור 7, זה קצת בקטן, ואנחנו נעבור לקטע הלכתי. אומר המקור 7, הנה בגמרא לא נתבהר אופן המוות קודם שביקש יעקב אבינו חולשה קודמית. רק בילקוט, במדרש, מבואר שהיו מתים על ידי התשעה, והיינו שהיה אדם מותש ונשמתו יוצאת מנחיריו, כמו באופן שהגיע אליו, ויפח באפיו נשמת חיים, משם מתה יוצאת הנשמה גם. ולכן המנהג שאדם מתעטש, אומרים לחיים ולשלום, מפני שעד נחשבת לשעת סכנה. ואין בגמרא בברכות, שאומרת שאסור להגיד לבריאות בבית הכנסת, בבית המדרש, בגלל ביטול תורה, וכו'. מה אשמה? דהנו מצד הדין, אלא מנהג, ברש"י בברכות, מה אשמה? שזה מנהג טוב שאנשים נוהגים להגיד לבריאות ולחיים, אחרי שאדם מתעטש. אבל בלשון של המדרש, וגם הפרק דרבי אליעזר שראינו, כתוב חייב אדם לומר בתשעתו. שם הלשון זה חייב אדם להודות לקדוש ברוך הוא. ואז הוא רוצה לתרץ שהאדם עצמו שמתעטש חייב להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, לשועתך קיוויתי השם, או תודה רבה, לא יודע באיזה לשון שיהיה. על זה שאנשים אחרים אומרים לך לבריאות, זה מנהג טוב. על עדיין הוא משאיר את זה בצריך עיון, הוא אומר, רואים שהמנהג הזה בכלל לא התפשט. אדם עושה אפצי, לא ראינו כל אחד אומר אפצי, לשועתך קיוויתי השם, או אפצי, תודה רבה בורא עולם. אדם מתעטש וממשיך הלאה. ולכאורה לפי המדרש זה חובה. איך יכול להיות? אז תראו בהערה למטה, 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 כתבתי בהערות, במקור 2, שוט אפר קסטה דעניה, כן, אתם רואים? הוא כותב, ומה שתמה, על שרוב בני אדם אין נזרים במה שכתב המגן אברהם, בסימן ריש למד בשם ים של שלמה ובבא קמא, שמי שמתעטש וחברו אמר לו, עשותה, יאמר לו, ברוך תהיה, ואחר כך יאמר לישועתך, קיוויתי השם, וכו'. ולמה לא נהוג אלמה לומר לישועתך, למה אנשים לא מקפידים בזה? אז הוא אומר שהוא מצא בשם החתם סופר טעם לזה, ומתוך הרגילות יוכל לומר חס ושלום בבית הכיסא, ובמקומות שעשו. אה? זהו, אני התלבטתי גם בבית הכנסת ובבית הכיסא, התלבטתי על זה. כי זה יכול להיות לשתם הסיבה הזאת. אני אגיד לך למה. כי מצד אחד, הוא אומר בשם החתם סופר, הוא גם דן בתירוץ הזה, הוא לא כזה מקבל את השמוע הזאת בשם החתם סופר, אבל הוא אומר, למה לא נהגו את זה? כי אם אדם יתרגל, שכל פעם שהוא מתעטש, אומר לישועתך קיוויתי השם, אז גם במקומות שאסור להגיד פסוק, ושם השם הוא יגיד, הוא יתעטש במקלחת, או בשירותים, הוא גם יגיד את זה. לכן לא נהגו להקפיד בזה, אפשר גם לקרוא בבית הכנסת. כלומר, אפילו שלפי ההלכה, בבית הכנסת לא אומרים לבריאות, בגלל ביטול תורה, יש דיון...
תורה, מילה אחת
כן, 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 סוגיה ארוכה, גם מילה אחת ביטול תורה, כן? כן, רואים מכאן את החומה של ביטול תורה, נכון? יש איזו סוגיה באמת באחרונים. אבל פשט, אדם באמצע חברות, ישמע את החבר שלו מתעטש, אתה רוצה את החברות, אפילו שזה מילה אחת, אז לכאורה ביטול תורה, יש דיון על זה באחרונים, על ביטול תורה, לכן הגו לא להגיד את זה, שמה גם תגיד את זה בבית הכנסת. אפשר להסביר את זה על שתי הגרסות.
דבק לאנשים בזה,
אבל
זה...
לא
מה, מצד למה עושים את זה? לא יודע מה המקור שלו. זה גורם לזה, לא יודע. לא יודע, אני אלה, המנהג של הטבק הגיע באמת בצומות כזה לחזק את הבני אדם, לא יודע מה המקור של הטבק. על כאן רואים לנושא רגע סיכום, ואז נעבור לקטע הלכתי. רואים שהחולה הראשון היה יעקב אבינו. רואים שהחולה הראשון היה יעקב אבינו, לפניו היה גם חולי של צינון, של שאר חולאים, וגם היה חולי של מכות, אבל לא היה חולי שמתים ממנו, עד יעקב אבינו. יעקב אבינו התפלל כדי שיהיה זמן לצוות את בני ביתו, לפני זה אדם היה נפטר, פשוט היה מתעטש, ולכן ראינו שזה המקור להגיד לבריאות, ראינו שפחות נוהגים בזה, אדם לא עובר איסור, הוא לא אומר לבריאות למעשה, ככה משמע כאן, רואים שפחות נהגו להחמיר בזה, ברור שזה טוב, לפי זה, לכאורה. שאדם מתעטש, אתה שומע, תגיד לבריאות, שאתה מתעטש, תגיד לישועתך קיוויתי השם, או לחיים ולבריאות, לא משנה, זה מנהג טוב, אבל רואים שפחות נהגו בזה. אוקיי, רק נסיים עם הערה יפה, כמו שהוא הזכיר כאן, הגאון מבין לו, טוב, נגיד זה עוד מעט, אולי שנהיה את המקורות הבאים, נזכיר את מה שהזכרת. טוב, עד כאן ראינו יותר את החלק של האגדה, כל המקור של החולי בכלל. עכשיו נעבור לסוגיה של ביקור חולים, בעזרת השם שכולם יהיו בריאים. האם אדם מקיים מצד ביקור חולים בטלפון? אז בואו נתחיל לראות את הגמרות. נתחיל, קודם צריך להבין מה המטרה של מצוות ביקור חולים. אם נבין את המטרה ואת הטעמים של המצווה נוכל להשליך אם מקיימים אותה גם בטלפון או שלא. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לקטע הלכתי יותר. אני קורא מקור אחד, מסכת בבא מציעא דף למד. דתנא רב יוסף, והודעת להם, כתוב בתורה, והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. דורשת הגמרא, והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים, הלכו זה ביקור חולים, בה זה קבורה, ואת המעשה זה הדין, אשר יעשו זו לפנים משורת הדין. כלומר, רואים כאן בגמרא שמהמילה ילכו, כן? והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה, מהמילה ילכו למדו חז"ל מצוות ביקור חולים. למה? כי על פי רוב אתה הולך לחולה. מהמילה ילכו למדו מצוות ביקור חולים, ומהמילה את הדרך זה נקרא גמילות חסדים, כן? מהדרך, המילה דרך זה נקרא גמילות חסדים, והלכו בה זה ביקור חולים. שואלת הגמרא, לא הבנתי, הרי ביקור חולים זה ענף במצוות גמילות חסדים, אז יש כאן כפילות. זאת אומרת, במילה הזאת אני לומד לעשות חסד, במילה הזאת היא לבקר חולים. מה, ביקור חולים זה חסד, אותו דבר לכאורה. אומרת הגמרא, אמר מר, הלכו זה ביקור חולים, היינו גמילות חסדים, זה אותו דבר. עונה הגמרא, לא נצרכה אלא לבן גילו. דאמר מר, בן גילו נוטל אחד משישים בחוליו, ואפילו אחי מבעל אלה, מי זה לגבי? אומרת הגמרא, אומרת נסביר מה זה בן גילו, כמה דעות בראשונים. אומרת הגמרא, נכון, ביקור חולים...
אבל תשימו על רטט את הטלפון.
הגמרא אומרת, ביקור חולים וגמילות חסדים זה אותו דבר, נכון. ביקור חולים זה חלק מזה, זה גמילות חסדים. אז למה כתוב איזה בנפרד? כי יש חידוש בביקור חולים שאין אותו בגמילות חסדים. בביקור חולים מותר לך, ואפילו אולי אתה חייב, לעשות משהו אפילו שאתה קצת תדפק ממנו. איפה רואים את זה? כתוב שאם אתה הולך לבקר חולה, ואתה, והוא, אתה בן גילו של אותו חולה, או מעט נראה מה זה בן גילו.
או במחלה שהיית.
או מעט נראה מה זה בן גילו, או מעט נסביר. אבל אם אתה בן גילו של אותו חולה, ואתה הולך לבקר אותו, אתה נוטל ממנו אחד משישים מהחולי. אבל אתה גם נדפק מזה. היית אומר, אולי, אז אני, חייך קודמי לך, חייך חברך. אומרת הגמרא, אתה עדיין צריך ללכת.
אז נביא 60.
או יפה, נכון, הירושלמי גם הרש"י מסביר את זה, מביא את הירושלמי שאומר אותו, השישים בני גילו יתרפא. יש מקום שמשמע, אולי באמת זה יעבוד, או מה דיימן זה בן גילו, לא כזה פשוט למצוא בן גילו לכל השיטות. אבל הרש"י אומר בירושלמי שהכוונה אחד משישים זה כל פעם באחוזים, כלומר, נגיד, בדיוק, הראשון הגיע, נשאר לו 59, השני שמגיע זה 59 חלקי 60, זה לא חלקי ה-60 הראשון, אז אתה צריך לא יודע כמה מיליונים, כאילו זה אינסופי.
זה בא מהמילה עמיתה,
עמיתה
זה 59,
עכשיו, זה מה שבאתי להגיד עכשיו, הגאון מווילנה, עכשיו נראה זה, נכון, אבל רואים מכאן בגמרא, שאם עכשיו אדם הולך לבקר חולה, אומרת הגמרא, זה לא גמילות חסדים, זה משהו קצת אובר. לכן עומדים את זה משני פסוקים שונים. יש גמילות חסדים, שזה אתה חייב לעשות עם הגוף שלך. גמילות חסדים אין להם שיעור, נכון? אלו דברים שאין להם שיעור. גמילות חסדים, לצדקה יש שיעור, עד חומש, כי זה בממונו. גמילות חסדים שזה בגופו, אין איזה שיעור. אבל אני לא אמור להידפק מזה לכאורה. ביקור חולים, אני בן גילו, לך בקר אותו. אני אקבל אחד מ-60, לך בקר אותו. ככה אומרת הגמרא, עוד מעט נסביר איך יכול להיות שאדם ינזק מהמצווה, הוא לא ינזק, עוד מעט נסביר למה. אבל רואים שהוא עדיין צריך ללכת לשם. יפה. עוד מעט עכשיו נראה מה זה בן גילו, כבר נזכיר את ההערה שכבר כמה הזכירו כאן בשם הגאון בן וילנה, שמביא רמז יפה לזה בפרשה. כתוב שבאו ליוסף ואמרו לו, הנה אביך חולה. הנה גימטריה 60. אבא שלך חולה, יש לו 60 חלקי חולי. ועד אחרי שהוא ביקר את יעקב כתוב, והתחזק ישראל וישב על המיטה. המיטה, כמעט היה 59, ירד לו אחד, אז הוא התחזק. ככה אומר הגאון מווילנה, למה? כי יוסף היה בן גילו של יעקב אבינו. מה זה בן גילו? עד עכשיו נהיה את הפירושים ותבינו למה יוסף היה בן גילו.
לא בגיל, אלא בחוכמה.
או, בוא נראה, יפה. כתוב בחז"ל שיוסף היה דומה ליעקב אבינו בהרבה דברים, נכון? במראה שלו, במה שהוא עבר בחיים שלו. אז בוא נראה מה זה בן גילו. אני קורא לכם עמוד, אני הפכתי עמוד. מכילה שזה קצת בזריזות, פשוט יש הרבה להספיק. הבאתי כאן כמה שיטות בראשונים, מה זה בן גילו. רש"י כותב בנדרים, בן גילו, בחור כמותו או זקן לזקן.
מה זה כמותו?
כמו החולה.
גיל,
לפי רש"י משמע גיל. כן, גיל, כלומר, צעיר מבקר צעיר, זה נקרא בן גילו, מבוגר מבוגר. בסדר? הלאה. לפי הר"ן שם, הוא אומר שנולד המבקר במזלו של החולה. וזה כבר יותר מסובך למצוא מישהו כזה. נולדו משמע באותו מזל, אותו תאריך, משהו מאוד דומה. אולי אפילו חודש, נכון? כן, כי המזלות גם זה לפי שעות, יש בזה הרבה חישובים של המזלות. השאלה עד כמה אתה צריך לדגרק בדבר הזה. נכון, נכון, אבל כאן משמע שזה משהו יותר מסובך כבר בין גילו. אותו מזלות זה משהו כבר יותר מסובך, וגם משמע שזה משהו כבר יותר קצת מיסטי. כן? או מתנה פחות נפשי. כלומר, אם אתה אומר שזה גילו, אתה יכול להגיד למה הוא נותן אחד מ-60 מחוליו, כמו שחלק מהראשונים באמת הסבירו, כי אתה מעודד אותו. אדם בן 18, באים אליו חברים בני 18, מחזק אותו, יבוא אליו מישהו בן 70, זה יכבד אותו, אבל פחות יחזק אותו, יכול להיות, כן? אותו דבר הפוך. האם אתה אומר שבן גילו זה בן מזלו, יש כאן גם משהו יותר רוחני כזה, שכמו שהמהר"ל מעריך נהיה לי להסביר שם, שהוא שואב ממנו מהחולי, כן? הוא מפשט את החולי ממנו, זה משהו כבר יותר רוחני. שיטה שלישית של השיטה מקובצת, הוא כותב, בן מזלו שהוא מטבעו ומהנהגתו, כי אז דעתו של חולה נוחה ממנו, הוא מקל ממנו חוליו, אבל אם אינו מטבעו והנהגתו יקוץ בו ויכביד עליו חוליו ויזיקנו. בשיטה מקובטת משמע שבן גילו זה אדם שדומה לו במנטליות. כן? הוא דומה לו במנטליות, דומה לו באופי שלו, ואז ככה האדם מוצא, על פי רוב החברים של האדם דומים לו פלוס מינוס, לכן זה מה שמחזק אותו. והסבר רביעי מה זה בן גילו, אומר המאירי, לעולם יהיה אדם זריז במצוות ביקור חולים, לפני שהמבקר מקל בחוליו של חולה, דרך הערם הוא כל המבקר את החולה כאילו הוא נטל אחד מ-60 מחוליו, ובבני גילו רצונו לומר שביקורם ערב עליו שמצד הנעתו מהם חוליו מקל. כלומר, בן גילו זה אדם שחביב עליו. לכן יוסף, שהוא היה מאוד דומה לאבא שלו, בצורת חיים שלו, בהווי שלו, וגם היה חביב מאוד על אביו, הוא נקרא בן גילו, לכן הוא נטל אחד מ-60 מחוליו. הרואים כאן שבן גילו, לפי חלק מהמפרשים, זה משהו לא כזה מסובך, זה גיל, ככה משמע ברשי, צעיר לצעיר, מבוגר למבוגר. אבל לפי שיטות ראשונים זה ממש משהו שדורש יותר בין מזלו, דומה לו בהווי שלו, זה כבר דורש...
שיטה מקובצת הכי מסובך. כי הוא גם מביא את הצד השני של המטבע.
נכון.
אם זה לא מתאים, אתה תעשה אותו עוד יותר חולה.
למה?
זה לא שכותב.
שלא יהיה נגתו, כן, כן.
אבל אם לא מתאים פה להנגתו, יקוץ בו.
נכון, 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 נכון. לא בגלל המזל, זאת אומרת, אדם שהוא מאוד שונה ממנו,
לא, זה גם יכול להסביר למה 60 אנשים לא זה, כי מגיע אחד שהוא קצת מתאים, הוא מחזיר עוד
מתאים. מעניין, כן. אתה לא יודע אם הוא מעט את המחזיר, אני אומר שזה מכביד עליו, נכון, אם הוא שונה ממנו.
בעיקרון המטרה שאדם שעובד לבקר את החולה, לדבר איתו על דע, על עם, אתה משכח ממנו את מחלתו, האדם הזה לא צריך יותר תרופות, תאמין. אם אתה הולך כל פעם לאדם שכזה בודד, שהוא חולה, שמסכן, ואתה...
אתה עכשיו אומר את הטעמים, זה הקטע הבא, בואו נכנס את הטעמים. עכשיו עדיין לא נכנסתי לטעמים, עדיין לא נכנסתי, אני עכשיו רק דנו... אנחנו דנו במקור הראשון, מה המקור מצוות ביקור חולים. המקור זה מהמילה, הלכו בה, ללכת זה ביקור חולים. מכאן עמדו ביקור חולים, והראינו חידוש במצוות ביקור חולים, שהיא יותר מגמילות חסדים, משמע בגמרא, כי אפילו שאם אתה נדפק, יכול להידפק ממנה. שאם אתה בן גילו, ראינו לפי כל אחד מהמפרשים, ואתה הולך, אתה נוטל אחד מ-60, עדיין אתה צריך ללכת. אוקיי? לא ניכנס איך אדם יכול להידפק, הרי כתוב שאומר מצווה לא ידע דבר רע. אדם שעושה מצווה, יש עליו שמירה רוחנית. אז איך יכול להיות שהוא נוטל אחד מ-60? אז מי שיסתכל במהר"ל, המהר"ל כותב מפורש שאין הכוונה שאני נוטל איזה אליי, אלא אני מוציא ממנו אחד מ-60. אז זה לא עובר אליי. הבן איש חי רוצה לתרץ שהכוונה בגלל שאני הולך, אז אני, יש לי צער לראות אותו בצער. אז זה שאני בצער עליו, זה מוריד ממנו את הקושי. כי אם לא נגזר עליי צער, ועכשיו אני בצער בגללו, זה מוריד ממנו גם אחד מ-60. והרב זילברשטיין רוצה לתרץ סירוץ מאוד יפה. הוא אומר שהכוונה היא, שאחד מ-60 זה כמו באיסור ויתר, יש נקרא דבר שבטל ב-60, נכון? אז הוא רוצה להגיד, ההפך, אתה הולך לעשות את המצווה, אתה מקבל חיסון, אחד מ-60. אלא מה? גם כשאדם מקבל חיסון, עד שהנוגדנים עובדים, אדם יש לו צער. יש לך יכול להיות שאתה יומיים כולך מצונן, ואז אתה מתחזק. על זה הגמרא אומרת, אתה תלך לבקר חולה, אתה תקבל חיסון נגד אותה מחלה. תרוויח מזה. אבל יכול להיות שבימים הראשונים אתה תרגיש חולשה, עדיין תלך. על זה הגמרא אומרת. לא שאתה תדפק מזה, ההפך, אפילו תקבל חיסון. תקבל אחד מ-60. אבל הימים הראשונים יכול להיות שיהיה לך מזה קושי, ועדיין תלך ואל תפחד.
מה?
חולי
זה רק חולי?
נפשי מה זה?
לא,
פציעה. טוב, נכון. טוב, לא יודע, שאלה טובה. רואים שאתה עדיין מקל מהחולי. כן, אתה מקל מעליו. נכון. כן. עכשיו, עד עכשיו ראינו את המקורות של המצווה הזאת, עכשיו נתחיל לעבור קצת לטעמים. כן, אני קורא גם מסכת סוטה, מקור 2. זה עדיין קצת קשור למקור, אבל אני קצת בזריזות. ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מה ידכתיב אחרי השם אלוקיכם תלכו? וזה הזכרנו את זה שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, שדיברנו על להיות אדם כללי למען הכלל, אז גם הזכרנו את המקור הזה. וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה, ולא כבר נאמר כי השם אלוקיך יש אוכלהו. מה דומה אחרי השם תלכו? איך אפשר ללכת אחרי השם? תודה דבר חזל שואלים, עלובות ידבק, איך אפשר לדבק בשכינה, בקדוש ברוך הוא? אלא ללך אחר מידותיו בדיוק. מה הוא מלביש הרומים? אף אתה אלבש הרומים. מה הקדוש ברוך הוא ביקר חולים? אף אתה בקר חולים. כלומר, שאדם, כמו שהזכרנו שבוע שעבר, נדבק במידות של הקדוש ברוך הוא, אז דיברנו על השור של כל, מה הקדוש ברוך הוא משפיע, גם אתה תהיה משפיע. על מה הקדוש ברוך הוא ביקר חולים? אף אתה בקר חולים. אז זה גם עוד מקור, שאדם מבקר חולים, הוא מקיים מצוות והלכת בדרכיו, כן? ולדבקה בו. אוקיי. מקור שלישי, הבאתי אותו כדי קשור עוד מעט נראה להלכה. הגמרא בנדרים אומרת, חלה הוא נכנס לבקרו, חלה בנו שואלו בשוק, ושנכסה חולה אסורים על המבקר. לא ניכנס לכל הסוגיה שמה. הגמרא שם מעבידה מקרה מאוד ספציפי, במקרה שאדם נדר שחבר שלו לא ייהנה מנכסיו, אז הוא לא יכול להיכנס לו לבית, כי הוא נהנה בזה שהוא נכנס לו לבית. אז אומרת הגמרא, במקרה כזה אולי אסור לו להיכנס לבית של חבר שלו, כי הוא נדר שהוא לא ייהנה מנכסיו, אבל שהוא פוגש אותו, אם עכשיו הבן של אותו אחד חולה, אז הוא לא יכול ללכת לבקר אותו, כי הוא נדר שהוא לא ייכנס אליו לבית. אז מה יעשה? ישאל אותו בשוק, מה שלום הבן? אומרת, נראה למה זה כזה חשוב, הגמרא הזאת, בסדר? עד כאן ראינו את המקור למצוות ביקור חולים, עכשיו נעבור לטעמי המצווה. מה זה?
אם הוא פוגש אותו בשוק,
נשאל
מה שלום הבן,
הוא לא... בוא נראה. עכשיו נראה את הטעמים, אני קורא את הרמב"ן, זה המקור העיקרי שאנחנו רוצים להתעכב עליו, כי הרמב"ן ליקט הרבה מחז"ל, ורואים שהרמב"ן הביא כמה טעמים עיקריים למצווה, וכל אחד יש לו השלכות. אומר הרמב"ן בספרו תורת האדם, שער המיחוש. אני קורא מקור 4. במסכת נדרים תנא, ביקור חולים אין לו שיעור. מה הכוונה? מה אין לו שיעור? אמר אביי, אפילו גדול אצל קטן, גם אם אתה יותר מכובד ממנו, הולך לבקר אותו, אפילו שהוא קטן ממך. רבא אמר, אפילו 100 פעמים ביום. רבי חלבו, הגמרא מספרת, רבי חלבו חלש, רבי חלבו היה חולה. נפק הכריז רב כהנא, רבי חלבו בא, רב כהנא יצא והכריז לכולם, תדעו, רבי חלבו לא מרגיש טוב. ליקא דקאתי, אף אחד לא הגיע לבקר אותו. אמר לה הוא, ולא כך היה מעשה, אמר, ואז הוא דיבר איתם יותר באופן קשה. מה להם, אתם לא זוכרים את המקרה עם רבי עקיבא? ולא כך היה מעשה בתלמיד, אחד מתלמידי רבי עקיבא, שחלה, ולא נכנסו חכמים לבקרו, ונכנס רבי עקיבא בכבודו ובעצמו לבקרו, ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו, חיה. כלומר, רבי עקיבא נכנס, והוא היה במיטה, לא הכוח לזוז, ורבי עקיבא בא וטיטה את הבית, וניקה שם את הכל, והתלמיד הזה אמר, הצלת אותי ממוות לחיים עכשיו. חיית אותי. אמר לו, רבי חייתני. יצא רבי עקיבא ודרש, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. אז זה לא כזה פשוט, לפעמים זה ממש תלוי בהצלת נפשות. הלאה, כי את הרב דימי אמר, כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה. קטע מאוד חשוב, אומרים חז"ל, אתה הולך לבקר את החולה, מבקש עליו רחמים. עומת נראה, יכול להיות לפי הרמב"ן, זה עיקר המצווה. עומת תראו את הלשון של הרמב"ן, זה לשון של גדולי הראשונים הרמב"ן. צריך לדגדג כאן כל מילה, ואנחנו קוראים לזה ככה בזריזות, כן זמן.
בתפילה להגיד את שמו ולהזכיר.
אני עכשיו אפילו דיברתי על התפילה. עכשיו אני מדבר על הביקור חולים דווקא. עומד נראה בתפילה. עכשיו אני מדבר על עצם הביקור. כן? כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה. וכל שאינו מבקר את החולה אינו מבקש עליו רחמים שיחיה. רק מה שמסביר, הכוונה שאם אתה לא תבקר אותו, לא תדע מה מצבו, ואז אתה בכלל לא תדע אם להתפלל עליו. כשאתה מבקר אותו, אתה יודע מה מצבו, ואז אתה יודע אם להתפלל עליו או לא. נכון, עוד ניכנס לכל הפרטים. עוד שנייה. אמר רב שישה ברדר אבידי, לא לסוד איניש קצירה לא בתלת שעה קמייתא ולא בתלת שיהיה בתרייתא דיומא, כי איכי דלא לסך דעתי מן רחמה. כלומר אומרת הגמרא שאתה הולך לבקר חולה, אל לבקר אותו בשלוש שעות ראשונות של היום ולא בשלוש השעות האחרונות של היום. למה? כי אז אתה לא תתפלל עליו ברצינות. למה לא? תלת שעה קמייתא רוויחא דעתי, בתחילת הבוקר האדם נראה יותר טוב, אתה תבוא תגיד מה הוא בכלל לא חולה, תחשוב שהכל בסדר, שעתיים אחרי שאתה עזור הוא גוסס שם. לכן אל תבקר אותו בשעה כזאת, ובשלוש שעות האחרונות של היום, כי אדם לפני הערב הרבה יותר קשה לו, ואז בכלל אתה תתייאש מלבקש עליו רחמים. לכן תבוא לבקר אותו באמצע היום. רואים ששעת הביקור תלויה באופן שאני אתרגש ממנו להתפלל עליו. לכאורה אם אני אומר שמצוות ביקור חולים זה רק כדי לדאוג לו, מה משנה עכשיו אני אתרגש, לא אתרגש. רואים שיש כאן עניין של התפילה, זה אולי עניין העיקרי. אני קורא עכשיו את השורות המודגשות. ושמינן מאחר אומר, הרמב"ן, אחרי שהוא מצטט את כל מאמרי חז"ל האלה, אומר הרמב"ן, לפי כל הטעמים האלה, מה יוצא שמטרת מצוות ביקור חולים? ביקור חולים כדי שיכבדו, כמו ינקה את הבית, וירביצו לפניו, יעשו לו הצרכים הצריכים לחוליו. ירבצו, כן, יוריד את האבק מהבית. ויעשה לו הצרכים הצריכים לחוליו, וימצא נחת רוח עם חבריו, ועוד כדי שיכוון דעתו לרחמים ובקש עליו. כדתניה ותמי תמי יקרא, צריך להודיע לצערו לרבים, ורבים מבקשים על הברכה ממזה נאמר, על מצורע שיושב מחוץ למחנה, כתוב בפסוק, ותמי תמי יקרא. חזל אומרים, למה הוא צריך לצוק שהוא תמי? כדי שיתפללו עליו. אז גם אדם הולך לבקר חולה, אחד המטרות העיקריות, אומר הרמב"ן, רואים בחזל, שתתפלל עליו. ותבוא בשעה שאתה לא מכביד עליו, וגם בשעה שאתה גם לא תבוא לזלזל, ותגיד שהוא לא עושה, ולא תתפלל עליו ברצינות. כן? ומסיים הרמב"ן, אי לכך, המבקר את החולה, ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים המצווה. לשון חריפה. אומר הרמב"ן, אומר, תראה אם זה הכוונה לא קיים את המצווה בכלל, או לא קיים אותה בשלמות. אומר הרמב"ן, זה תפילה. האם אתה באת, ניקית לו את כל הבית, דאגת לו לתרופות, לא התפללת, אומר הרמב"ן, חסר לך מעיקר המצווה. חסר לך מעיקר המצווה, עד כדי כך. חסר לך מעיקר המצווה, עד כדי כך. רואים ברמב"ן כאן, כן, שיש שלושה טעמים עיקריים למצוות ביקור חולים. אחד, דאגה פיזית. לך תראה מה איתו. הוא חי, הוא צריך עזרה, הוא צריך שנקו לו, הוא צריך שיביאו לו תרופות, דאגה פיזית. שנית, דאגה נפשית. כלומר, עצם זה שאדם נפגש עם אנשים, כמו שאומר שלמה המלך, שאדם שמח פיזי, נפשית, זה משפיע לו על הגוף. כן? מה שהמדע גילה היום, זה כבר כתוב במשלי. אז הדבר שני, זה שמחה נפשית. ראינו אותם בחזל, אולי הרמב"ן גם רומז אליו, שאם אתה בן גילו, יש כאן גם משהו אולי רוחני כזה, שאתה נותן ממנו את החולי. ודבר רביעי, הרמב"ן מאוד מדגיש אותו, תפילה. אתה הולך לחולה, התפילה אצל החולה יותר חזקה. למה? אחד, אתה מתפלל יותר ברצינות, כי אתה נפגש מולו. שאומר לך מישהו חולה, אתה מתפלל עליו. כשאתה רואה אותו, תפילה שלך עולה לשמיים הרבה יותר חזק. וחוץ מזה, חזל אומרים שהתפילה במקום של החולה יש שכינה. שכינה למעלה מרשותיו של חולה. עד כדי כך, שחזל אומרים שבכללי אדם צריך להזכיר את השם של אותו בן אדם שהוא מתפלל עליו. פלוני בן פלוני. כשאתה מול החולה, לא צריך. למדו חז"ל איזה ממשה ומרים, אל נא רפנה לה, לא יזכיר את השם של מרים. למה? אתה ליד החולה, יש שכינה, לא צריך להזכיר את השם של החולה. ומוסיף החתם סופר, שזה גם הסיבה שהתפילה שם יותר רצויה, כמו מה שלפי המקובלים, לפעמים מזכרת השם של החולה מעוררת כדרוג. כשמזכירים, אז מתחילים לעיין בדינו. כשאתה לידו, אתה לא צריך להזכיר את השם שלו, כי השכינה שם, אז אתה לא מזכיר את השם, גם אין כדרוג, התפילה יותר עולה. מכל מקום רואים שיש שלושה טעמים עיקריים. אחד, דאגה פיזית. דבר שני, שמחה נפשית, דאגה נפשית. שלוש, תפילה. זה שלושה טעמים. עכשיו בואו נחזור אלינו. אדם שמע שחבר טוב שלו חולה, הרים טלפון. דאגה פיזית אין כאן. נכון? אין כאן דאגה פיזית. יש כאן רק דבר נפשי, וגם יכול להתפלל. הוא שומע את הצער שלו, יכול להיות שזה גם משפיע על התפילה. דאגה פיזית אין כאן. ציור שני שמאוד מצוי, אדם יודע שחבר שלו בבית חולים. אין לו מה לעזור לו פיזית, כי יש שם צוות שלם שעוזר לו פיזית, נכון? מה שהוא יכול לעזור לו זה נפשית ותפילה. הוא מרים אליו טלפון, הוא עוזר לו נפשית, וגם יכול להתפלל עליו, יכול להיות שאתה רוצה ידי חובה בטלפון, כן? או שנגיד לפי מה שאמרנו מקודם, אז זה עדיין חסר מן הספר. דבר ראשון, ברור שחבר יותר שמח לראות אותך מולו מאשר בטלפון. או, אתה אומר, גם זה לא אותו דבר, לא אותו דבר, לא אותו דבר. ודבר שלישי, לפי מה שאמרנו, מתי התפילה יותר רצויה? שאתה שם במקום, עובדה, אני לא צריך להזכיר את השם שלו. שכינה למעלה מרשותיו של החולה, עומד נראה, שולחן ערוך פוסק, אסור לך לשבת שם. כן? חז"ל אומרים, אתה מברך אותו שיהיה בריא, בתוך שער חולה עמו ישראל. כולל אותו בתוך שער חולה עמו ישראל. כן? כל לשון של תפילה תופסת, כמובן, על לכלול אותו בתוך חולה עמו ישראל. רואים... איך? או, יפה. אז בוא נראה, גם הגמרא עצמה אומרת, כמו הדוגמה שראינו עם הבן, הגמרא עצמה אמרה שאם אין לך אפשרות לבקר אותו, מחלה מדבקת, כמו שאמרנו, אתה נדרת הנאה מהבית שלו, והבן שלו חולה, שאל אותו בשוק. יוצא כאן לכאורה שאדם ששואל בשלום חברו מרחוק, הוא מקיים את המצווה אבל לא באופן השלם שלה. הוא יכול להתפלל עליו גם מרחוק, והוא יכול לדבר איתו בטלפון ושמח אותו נפשית, אבל לא אותו דבר. אין שמחה יותר גדולה ממה שאתה פוגש אותו חי, וגם התפילה היא לא אותו תפילה, נכון? ברור, ברור שיש את זה, נכון? ברור, ברור, אין לנו הרבה זמן, אני קצת רואה אתכם בדילוגים, אני הופך עמוד, תראו מקור 6, אני רץ ממש בזריזות על ההלכות של השולחן ערוך, ואז נעבור להלכה למעשה באחרונים. אומר השולחן ערוך בהורדיה, הלכות ביקור חולים, סימן שינה מדי. אומר מרן, אני קורא פשוט ברצף הסעיפים שלנו, איזה תמונה כללית. מצווה לבקר חולים. הקרובים והחברים נכנסים מיד, והרחוקים אחר שלושה ימים. ואם קפץ עליו החולי, אלו ואלו נכנסים מיד. אפילו הגדול ילך לבקר את הקטן, ואפילו כמה פעמים ביום, ואפילו בן גילו. וכל המוסיף הרי זה משובח, ובלבד שלא יטריח עליו. ויש אומרים, אומר הרמ"א, ששונא יכול לבקר את החולה, והרי מה אומר שזה לא טוב שחולה ילך לבקר אותו, ולא נראה לי, אלא לא יבקר אותו. אם אתה יודע שהוא שונא אותך, אל תבקר אותו, ואל תלך לנחם את האבל שהוא שונא שלך, כי הוא יחשוב שאתה בא לצחוק עליו, כאילו נספקת ואני בא לצחוק עליו.
הניסוח של הפתיח של סעיף ב' הוא קצת לא מסדר עם השאלה.
שמה, שמה?
אפילו הגדול ילך אצל הקטן, זה לא מסדר עם בן גילו, ואז בן גילו אומר לך אפילו בן גילו.
לא, לאלה הגדול, אתה קטן, השאלה אם זה בגיל, אני הבנתי בפשוט שזה יותר מכובד, כלומר, אפילו שאתה יותר מכובד ממנו, אל תחשוב שזה, כן. סיב ג' המבקר את החולה, לא יישב על גבי מיטה, ולא על גבי כיסא, ולא על גבי ספסל, יפה מאוד, אלא מתעטף, תראו איזה עירת כבוד יש ליד חולה, אלא מתעטף ויושב לפניו שהשכינה למעלה מרשותיו. אדם הולך לבית חולים, לבית רפואה, צריך לדעת, יש שם גילוי שכינה. השם מסעדנו על הסביבה, אומרים חזל. על אומר הרמה, דרך היום אנשים באים ויושבים ליד החולה, אומר הרמה, ודווקא כשהחולה שוכב על הארץ, זה יושב גבוה ממנו, אבל כששוכב על המיטה, מותר להישב על כיסא וספסל. אז יכול לסומכים על הרמה. האם יש מצב, לא יודע, היום ברוך השם אין את המצבים האלה כל כך, האם יש מצב שהחולה באמת שוכב על הרצפה, אסור לך לשבת על כיסא מעליו, אתה למעלה מהשכינה, אסור לך. הלאה, יש סיפור להבדיל, שם זה היה להבדיל אפי הבדלות, זה היה בהרוגים, לא זוכר באיזה מלחמה זה הייתה, שהיה הרבה הרוגים, היה צריך חיכו עד שאספו אותם וזה. אז יש סיפור על הרב נבנצל, שהוא היה שם שעות, ספק את הדם של ההרוגים כדי לקבור את זה. אמרו לו, הרב תשב, אחרי שעות, אמר, אני לא יכול לשבת, יש כאן גילוי שכינה. הוא עמד שעות, 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 עמד שם, לא הסכים לשבת. טוב, הלאה, אני קורא מקור סעיף ד'. אין לבקים את החולה בשלוש שעות ראשונות של היום, מפני שכל חולה מקל עליו חוליו בבוקר, ולא יחוש לבקש עליו רחמים, ולא בשלוש שעות האחרונות של היום, שאז מכביד עליו חוליו והתייאש מלבקש עליו רחמים. סיפה לגבי מה ששאלתם, כשמבקש עליו רחמים, אם מבקש מולו, שהוא ליד החולה, יכול לבקש בכל לשון שירצה. ואם הוא מבקש לא מולו, אז דווקא צריך בלשון הקודש. הגמרא אומרת, שאם אתה מתפלל לא בלשון הקודש, על מלאכי השרת לא נזקקים לאותה תפילה. אבל אם אתה ליד השכינה, אתה לא צריך את העזרה של המלאכים, אתה קו ישיר. לכן ליד החולה, אתה יכול, אם אתה אמריקאי, אתה יכול להתפלל עליו גם באנגלית. אז שאתה לא ליד החולה, תקפיד על לשון הקודש. יכלול אותו בתוך עולי ישראל, שאתה מתפלל על מישהו, תמיד תצרף אותו לכלל. בתוך עמי אנוכי יושבת, אל תדגיש אותו לבד. השם מרפא את פלוני בן פלונית, בתוך שאר חולי עמו ישראל. שאומר ככה, המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל, ובשבת אומר, שבת עם אליזור, רפואה קרובה לבוא, וכולי. אני הופך עמוד, כי אני חייב לרוץ לאחרונים. אז ראינו שיש שלושה טעמים למצווה, דאגה לחולה פיזית ונפשית, עזרה רוחנית, וגם אולי סגולית לפי הבן גילו. והתפילה שהרמב"ן כותב שהתפילה היא מאוד עיקרית בדבר הזה. יש לנו רק 5 דקות, אז אני מתלבט, הבאתי כאן כמה אחרונים, אז אולי נראה רק שניים מתוכם. אז בוא נדלג לעמוד האחרון שנצליק את זה, אני קורא מקור 9 ו-10, בסדר? שוט ציץ אליעזר, הוא כותב ככה, כן? עמוד האחרון, אומר ציץ אליעזר, ובכלל כשאין אפשרות של ביקור אצל חולה בגלל עיכובים שונים, כלומר ברור לנו לפי כל השיטות שראינו, אין מעלה יותר גדולה מלבקר אותו בצורה הכי פשוטה, פיזית. גם אתה משמח אותו נפשית, גם אתה דואג לו פיזית אם אין לו דאגה שם, וגם התפילה שם במקום הכי גבוה, וגם אתה מעורר, התפילה שלך יותר מעוררת רחמים. זה פשוט. פעם אני הרגשתי, אי אפשר לדעת, כן, אבל אני זוכר שחבר שלי התקשר, טוב, זה היה בטלפון, את האמת, אבל הוא התקשר אליי ושמעתי כמה הוא חולה, לא יודע אם היה לי תפילה בכוונה כמו התפילה הזאת, והוא התרפא בשנייה. לא יודע אם גם התפילה שלי, אבל אתה רואה שזה תופס. כי הייתי שומע שאומרים לי, הוא לא מרגיש טוב, טוב, אני מתפלל עליו. אז שאתה רואה את החווה הזה, הרבה אנשים אומרים את זה, שאתה הולך בית חולים, השם מרחם, אתה רואה ילדה בתשע מורדמת מונשמת, התפילה שלך ברור שהיא שונה, כן? והיא גם מתופסת יותר משמעות, כי לפי הכוונה, ככה גם הכוח שלה, וגם יש שם שכינה בסוף. אז אני קורא עוד פעם, ובכלל, כשאין אפשרות של ביקור אצל חולה, אז ברור שהדבר הכי טוב זה לבוא פיזית. מה קורה שאין לך אפשרות? מחלה מדבקת, אתה לא יכול, יש לך אירוע אחר, לא משנה למה, אתה לא יכול לבקר אותו. והוא מוסיף כאן עוד גדר מאוד מעניין, הציצי לזה, תראו מה הוא כותב. כשאין אפשרות של ביקור אצל חולה בגלל עיכובים שונים, ובתוך זה גם העוסק בתלמוד תורה שכנגד כולם. הוא אומר שזה גם נקרא סוג של פטור. אדם הוא לומד תורה, ועכשיו אם עכשיו הוא שומע שיש חולים, זה יבטל אותם בתלמוד תורה, אז הוא אומר מה הוא יעשה? הוא כותב ככה. נראה לי, יש עניין של יציאה על ידי המצווה גם על ידי שאלה בשלומו אצל מיודע ומקורביו שפוגשם בשוק או דרך הטלפון, כדרך שמצינו בנדרים גבי מודר הנאה מחברו דיית החלה, הוא נכנס לבקור חלה בנו שאלו בשוק. הוא מביא ראיה מהגמרא שראינו, שאם אין לך אפשרות להגיע אל הפיזית, כמו שאתה ראינו בגמרא בנדרים שנדרת נגיד שאסור לך להיכנס לבית שלו, אומרת הגמרא, טוב שאל אותו בשוק מה שלום הבן שלך. למה הגמרא מציינת את זה? יכולה פשוט, אני לא יכול לבוא אליו לבית, אז אני שואל אותו בשוק. לא, נהג, מה אתה חייב? כלומר, אין לך אפשרות להגיע פיזית טוב, ירדת לרמה הנמוכה, זה לא או הכל או כלום. כאילו או לקיים את המצווה בשלמותה לגמרי, להגיע לפיזית או כלום, לא. שאתה לא יכול לקיים אותה בשלמותה, קיים אותה בפחות מעלה, שאל אותו בשלומו. הרי שיש עניין של יציאת ידי המצווה גם לידי תעניינות ושאלה בשלומו בשוק. באפשרות הדבר שבאופן זה של שאלה בשלום בשוק או על ידי הטלפון, יצא השואל כמעט מצוות הביקור חולים בקשר לכל צדדי התועלת שיש בה. למה? והיינו איך שהחולה מושקע בבית חולים. הוא אומר, אם עכשיו החולה יש לו צוות שמטפל בו, על מצד הטעם לדאוג לו על הצרכים הגשמיים, כבר דואגים לו. אז מה שנשאר לנו, כמו שאמרנו, זה נפשי ותפילה. הוא אומר, בנפשי תמיד יש שמחה נפשית, גם בטלפון. נכון שאתה מולו יש הרבה יותר גבוה, אתה לא יכול להגיד שבטלפון אין כלום. אתה דבר תפילה. ברור שהתפילה לידו היא יותר גבוהה. התפילה מהרחוק היא גם פועלת, אתה לא יכול להגיד שאין כאן כלום. לכן הוא אומר, גם על ידי הטלפון אתה מקיים את כל הצדדים של אותה מצווה. גם את הדאגה הנפשית, גם את התפילה, ודאגה פיזית כבר דואגים לו. נכון שזה לא באותו תדר של רמה, אבל אתה כן יוצא ידי חובה. לכן אומר הציצי אליעזר, שבשעת הדחק, שאתה לא יכול לבקר אותו, אז כן תתקשר אליו, ואתה מקיים מצוות ביקור חולים. לא לפי המעלה הגדולה שלה, אתה כן מקיים את המצווה, וכמו שהזכרנו, לא לשכוח להתפלל. מה, התעניינת בשלומו, זה לא מספיק. פלל עליו, ערך אותו. זה חלק ממש מגידי המצווה. כן, הווידאו זה עדיין לא כמו הגעה פיזית, לפי מה שראינו. כן, השכינה לא נמצאת בזום בסוף. שעל ידי מקורביו ימסרו לחולה השאלת שלום, יסתובב לו מזה גם הנאה לחולה, ושמו שמתעניינים בשלומו, ואף על פי שיכול להיות שמהביקור היה נהנה יותר, אבל אין קצבה לשיעור של גורם את הענה. וכן על ידי ידיעתו של השואל במצבו, ידע השואל לבקש רחמים עבורו, וכולי וכולי. לכן אומר הציצי אליעזר, אין לנו זמן נגיד אותו בעל פה, לכן יוצא למסקנה שברור שהכי טוב להגיע פיזית, במיוחד אם זה חבר קרוב, שאתה יודע שאתה תשמח אותו, זה כאילו מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים כזה, כן? באמת אחד האחרונים הזכיר את זה, שההבדל בין שלושה טעמים, שהוא אומר שלדאוג לו פיזית ונפשית, יכול להיות שזה מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים. כלומר, אתה יודע שהבית חולים דואג לו, אז יש לו דאגה פיזית, ואתה יודע שבאו לבקר אותו 700 איש, ואתה לא כזה חבר עכשיו הכי טוב שלו, אז גם דאגו לו נפשית. אומר, אז זה כבר מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, תמשיכי ללמוד תורה, כתוב בחז"ל, במועד קטן. אבל תפילה זה מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, כתוב. גם אם מיליארד יתפללו עליו, התפילה שלך תמיד מועלת. לכן על תפילה תמיד אתה צריך להתפלל. נכון? אם אתה לא יכול להגיע, אתה רוצה את זה חובה גם מהרחוק. אני קורא מקור אחרון, הרב עובדיה, הלכות יוסף. עיקר מצוות ביקור חולים היא לכתחילה שילך בעצמו לבקר את החולה, אם יש באפשרותו ללך לבקרו. ואינו יוצא ידי חובת המצווה בשלמותה על ידי הטלפון, או על ידי מכתב השואל בשלומו. זה לא המצווה בשלמותה, כמו שראינו כבר ברמב"ן. אומנם, בקשת הרחמים על החולה יכולה להיות אף שלא בפניו, כגון שעושה לו מי שברך במניין של 10 אנשים. והתפילה הרצויה ביותר על החולה היא בפניו. ואז אינו מזכיר שמו בתפילה, ומי שאינו יכול לבקר את החולה בעצמו, טוב לטלפן אליו או לשלוח מכתב לחזקו ולהודו בדברים. הסיכום מה ראינו היום, ראינו את המקור של החולי הראשון יעקב אבינו, למה הוא ביקש על זה רחמים. ראינו בחז"ל ובראשונים שלושה טעמים עיקריים למצוות ביקור חולים, דאגה פיזית, עזרה נפשית ותפילה, ואמרנו שהמצווה בשלמותה זה לבוא ולעשות את שלושתם, לדאוג לו פיזית אלא אם כן דואגים לו כבר, שמח אותו נפשית ולהתפלל עליו, שזה מעיקרי המצווה ממש. וראינו באחרונים שאם אתה לא יכול לקיים את המצווה בשלמותה, אז זה לא הכל או כלום, כן תקשר אליו ותשאל בשלומו, כי עדיין הדברים האלה מתקיימים לא בצורה הכי גבוהה שלהם, על כן עדיין שייכת בהם עיקר המצווה. בריאות איתנה לכל עם ישראל.